ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ט' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מסוף העמוד. אנחנו בפתיחת פרק שני ראינו משנה שרשמה סדרה של אנשים שהם פסולים בקבלת אדם, ואנחנו ממשיכים לברר המקורות לכל אחד ואחד מהם. אז אנחנו הגענו עכשיו לאונן. הגמרא שואלת מנהלן. אז הנושא שלנו, כפי שכתבנו בשוליים, אונן מחלל עבודה. מבחינת מבנה, אנחנו גם מציינים שיש לנו צורת בתים, וזה ממשיך עד עמוד ב', וכתבנו שוב בשוליים מקורות דאונן מחלל עבודה. הערה, שני מקורות הראשונים מן המקרא, שני מקורות האחרונים מקר וחומר. אז שוב פעם השאלה, מניין לנו שאונן, זה כמובן אחד שנפטר לו אחד מהקרובים שמתאבלים עליהם, ולפני קבורתו הכהן נקרא אונן. אנחנו רוצים לדעת מה המקור שאונן במצב כזה מחלל העבודה. דכתיב, הפסוק אצל כהן גדול כתוב, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל. והפסוק הזה מתייחס לכהן גדול שנפטר לו אחד מהקרובים. בתורה, בויקרא פרק כ"א, כתוב, ואנחנו הוספנו את הפסוקים בשולי הדף. קודם נקרא פסוק י"א, כתוב, לגבי כהן גדול, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע. אגב, זה בניגוד לכהן אדיוט, שכן מתאמה לשיבת הקרובים כולל אביו ואמו, כהן גדול לא יתאמה להם. פסוק י"ב, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משקת אלוקיו עליו, אני השם. אז אצל כהן גדול כתוב שמן המקדש לא יצא ולא יחלל, אחר שלא יצא חילל אחר, כהן אדיוט, שהוא באותו מצב שנפטר לו אחד מהקרובים, אם הוא לא יצא והוא ממשיך לעבוד בבית המקדש, הוא כן מחלל. רש"י מתחת לגמרא שורה שלישית אומר, ומן המקדש לאילו מיני, בפסוק י"א, כתיב לאביו ולאמו לא יטמא, ובכהן גדול משתי, הפסוק מדבר בכהן גדול, וסמך ליה ומן המקדש וכו', ומן המקדש וכו'. כלומר, אף ביום שמתו אביו ואמו, אין צריך לצאת מן המקדש, אלא עומד ומקריב, הוא עונן, ולא יחלל, שאין הקודשים מתחללים בכך. אבל העיקר, זה הדיוק, האדיוט שלא יצא ועבד, חילל. אנחנו ממשיכים למקור שני. רב אלעזר אמר, לפני שנתקדם, רק מילה על המקור שהוא עומד להביא. ואנחנו רק נקדים באופן מאוד, מאוד שטחי, מאוד כללי, בלי להיכנס לכל המעשה שקרה ביום השמיני של המילואים, באלף ניסן. ידוע שבני אהרון, נדב ואביהו, מתו, ובאותו יום היה מספר קורבנות, שהיה גם ראש חודש, היה יום חנוכת המשכן, והיו מספר קורבנות, ומשה רבנו, נגיד הוא התפרץ במידה מסוים על אהרון, ושאל למה שרפתם הקורבן, אחד מהקורבנות. ומשה רבנו מתברר שהוא טעה בביקורת שלו על אהרון, בין היתר היה דו שיח שמה, הרי הקורבן שנשרף היה בעיה בקורבן. משה רבנו חשב שהיה אסור להם לשרוף את הקורבן, ואחד מהסיבות שאנחנו עוד מעט נראה זה לגבי אנינות. ועכשיו עם ההקדמה הקצרה הזאת, כתוב בגמרא, רב אלעזר אומר, מאחה אהרון בתגובתו למשה, הוא אומר הן יקריבו, בלשון תמיהה, אתה חושב שהם, כלומר אלעזר ויתמר, הכהנים הנותרים שהם היו עוננים, אתה חושב שהם יקריבו את הקורבן ובגלל זה נשרף? אני הקרבתי, אני בתור, אני אהרון אומר, אני בתור כהן גדול, אני הקרבתי, ואל תחשוב שהפסול או החיסרון בקורבן זה בא בגלל שהם הבנים שלי, שהם היו עוננים. מה רואים מכאן? מכלל דהי אינו אקריב, אם הם היו אלו שהקריבו, שפיר הסתוב, זה היה סיבה טובה לשריפת הקורבן. אלא מה? אני הקרבתי את הקורבן, ובתור כהן גדול אין בעיה בעבודה, זה לא מה שפוסל את הקורבן. רש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, הן הקריבו, הן היום הקריבו וכו', מתשובתו של אהרון אתה לומד מה אמר לו משה, מדוע לא אכלתם? שמה בניך יקריבו הבנינות שהיו עוננים על הדב אביו, ופסלתי, וכן, העונן המקריב יפסול, ולכך נשרפה. אמר לו אהרון, וכי הן הקריבו, ולא הדיוטותינו פסולים לעבודה, אני הקרבתי, שמרת לי ועשה את קורבן העם וכו', ואני כהן גדול מקריב עונן. מכלל דהי אינו עקוב דשפיר הסתרוף, ולא היה משה אומר להם מדוע לא אכלתם. עכשיו אני יודע שיש עוד הרבה להוסיף לסיפור עם משה ואהרון ושריפת הקורבן, הבדל בין קורבן של דורות וקורבן השעה. אני לא נכנס לזה עכשיו. מספיק לנו להבין שתשובת אהרון מלמד שאם הם היו מקריבים את הקורבן, אז משה רבינו היה מבין טוב טוב למה הוא נשרף, כי עונן שמקריב פוסל את הקורבן, וזה סיבה לסוף אותו. עכשיו למה זה כן נשרף, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה. הגמרא ממשיכה, ורב אלעזר, מה הייתה אמה לא אמר מאומין המקדש לא יצא? למה רב אלעזר לא מצא בזה המקור של עונן פוסל? כלומר הדיוק מכהן גדול שהוא לא יצא, אבל כהן הדיוט צריך לצאת ולא לעבוד. המלאך הדעה הראשונה שלא למד, סליחה, רב אלעזר שלא למד מאומין המקדש, רב אלעזר עונה לך, מי כתיב, האם כתוב הדיוק, האחר שלא יצא חילל? יכול להיות, כמו שהכהן גדול לא מחלל בתור עונן, גם כהן הדיוט לא מחלל בתור עונן. והפסוק שהדגיש את כהן הגדול, יכול להיות שמה שנקרא לגופי יצטריך, שלא לומר שמתוך חשיבותו וקדושתו של הכהן גדול הוא בתור עונן יפסול. אבל שוב פעם, לפי רב אלעזר הפסוק ומן המקדש לא יצא לא כתוב כדי לדייק ממנו לגבי כהן הדיוט, שאם הוא עובד כעונן מחלל. וידך הגישה הראשונה, מה הייתה אם לא אמר מאין יקריבו? כסבה מפני טומאה נשרפה, ולא שום קשר לענינות. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו נסתכל ברש"י, אולי רק נתאים שאותה קורבן שנשרף, שבזה אהרון צדק מול תמיהת משה, למה לא אכלתם, היה כן צריך לשרף, אבל הסיבה למה היה כן צריך לשרף, אז יש שתי דעות בנושא. הדעה השנייה אומרת, כסבר מפני תומה שנגע בה, רש"י כותב, נשרפה, ולא הוזכר שם ענינות לעניין הקרבה. והן היום הקריבו, הכי כמר, הן היום, כלומר הבנים שלי, אלעזר ואיתמר, הלא עדיין יום הוא, ואלו ואנו אסורים וקודשים לאכול עד הערב. רק נוסיף פה שזה שאומרים שכהן גדול עונן יכול לעבוד, זה לא אומר שיכול לאכול, עונן אסור באכילת קודשים. אז אהרון אומר, ואנו אסורים וקודשים לאכול עד הערב, ובתוך כך, כאילו, בתוך הזמן הזה עירה באה תומה ואונס. טוב, אז ברגע שהקורבן נטמע, אין מה לעשות, אז הוציא אותו לשריפה. ולכן משה רבנו שאל, מה, למה לא אכלתם את הקורבן? אז התשובה, כי נטמע באונס. ואיקה תנאי דפליגי בקמן בה, חד אמר מפני תומה נשרפה, וחד אמר מפני ענינות נשרפה. שוב פעם, אהרון ענה למשה, מה אתה חושב שהם העוננים הקריבו ובזה הוא יפסל? אני בתור כהן גדול הקרבתי, ובתור עונן כהן גדול יכול להקריב, ובכל זאת ענינות הוא כן סיבה לשריפת הקורבן, שלא היו יכולים לאוכלה אפילו לערב. אני רק חוזר עוד פעם הנקודה שאמרתי מקודם, זה שכהן גדול יכול לעבוד בתור עונן, זה לא אומר שיכול לאכול, ולא רק שלא יכול לאכול באותו יום שמת לא מת, אלא זה כולל גם הערב אחר כך. דקסבר ענינות לילה נמי אסור, ואפילו מקמר המת, ולפי שלא היו לה אוכלים נשרפה. וכרבי יוחנן בן בוגד אמר בפסחים גבי נטמאו בעלים של פסח, אף זה יישרף מיד שאין לו אוכלים, ואין טעון עיבור צועה. עיבור צועה זה ביטוי שמלמד על הצורך להשאיר את הקורבן עד שהוא הופך להיות נותר עד למחרת. כאן לא היה צורך לזה, בגלל שכבר מיד לא היו אוכלים מי שיוכל את הקורבן, ולכן בגלל מצב שלהם של ענינות היו, זה הסיבה שנשרף. אבל רק נדגיש, לפי הדעה של דעתו של רבי אלעזר, לא בגלל שעוננים הקריבו אותו, כי אהרון הכהן, כהן גדול, הוא הקריב, ויכול ומותר לו להקריב בתור עונן, אבל לא היו אוכלים, אף אחד לא היה יכול לאכול את הקורבן, לכן הוא נשרף. אז יש כאן דעתו של מספר אחד שלמד מיומין המקדש, למה הוא לא למד מאין הקריבו. כסבר, כי הוא סובר שבאלף ניסן באותו מקרה בני תומעה נשרפה, הוא נשרף בגלל התומעה שירה באונס, ולא שום קשר לענייני ענינות, ולכן לא היה מתאים לאותו דעה מספר אחד לציין את המקרה של אהרון. דבי רבי ישמעאל תנא, מה המקור שעונה מחלל עבודה? עתיה בקו החומר מבעל מום. ומה הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ומה בעל מום שאוכל? אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו את הדין הזה שבעל מום מותר לאכול קורבנות, רק אסור לעבוד. אם עבד חילל, בעל מום, כפי שכתוב בתורה, אם בעל מום עבד, הוא מחלל את העבודה, מחלל את הקורבן, אונן שאין אוכל אין עודין שאם עבד חילד. אז הנה יש קו החומר שאונן אם הוא עובד מחלל את העבודה. אבל הגמרא פורחת, היא פרחה, מה לבעל מום שכן עשה בו קריבין כמקריבין. יש להחמיר בבעל מום, כי לא רק הבהמה בעלת מום פסולה, גם כהן בעל מום אסור לעבוד. זה הכוונה, הקריבין כמקריבין, הקורבנות, הבהמות בדין בעל מום הם כמו המקריבים, ששניהם נפסלים במום. אז מניין לנו עונן? זר יוכיח. נלמד מזר שהוא לא אומרים עליו קריבין כמקריבין, ובכל זאת זר שעבד חילל אז קו החומר עונן שעבד חילל. אבל מה לזר שכן אין לו תקנה? הסיבה שגזר מחלל, כי הוא זר, הוא ישראל, הוא אף פעם לא יכול לעבוד עבודת הקורבנות. מה שאין כן עונן, יש לו תקנה למחר, רק שיבוא יום הנינות הוא יכול שוב לעבוד. אז אני לא יכול ללמוד מזר זר שמחלל לעונן שמחלל. פעמום יוכיח. במום הוא מוכיח. במום יש מה שנקרא מום עובר, מום שעובר והוא נרפא מהמום. אז במום יוכיח שאין לו את החומה, שאין לו תקנה. יש לו תקנה שהמום עובר הוא מתוקן, ובכל זאת הוא מחלל עבודה. כמו כן העונן שיש לו תקנה, אם הוא עובד הוא מחלל עבודה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, כי אם אנחנו בכל אופן מנסים ללמוד מבעמום, חוזר את הקושיה מקודם, הפיוחה מקודם, שבעמום עשה בו קריבים כמקריבים, מה שאין כן בעונן. אז לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד שבהן שהן הזר ובעמום מוזרים, ואם עבדו חילולו, הם מוזרים לא לעבוד בבית המקדש, ואם הם עבדו הם מחללים את העבודה. אף אני אביא עונן שמוזר, ואם עבד חילל. לפי הגישה הזאת, הגישה השלישית, הגישה של דבי רבי ישמעאל, איך יודעים שזר מחלל? בגלל הלימוד מהצד השווה. בין ובין אמרנו אף אני אביא עונן שמוזר. שואלת הגמרא בתוך הקטע של סוגריים, כי אחרי הסוגריים אגב הגמרא חוזר לפרחה, שם אתם יכולים לראות אם נדלג על סוגריים, איקה למפרח מה הצער השווה שבהן, איך אתה מנסה ללמוד מזר ובעמום שכן לא הותרה מכללו, הם יותר חמורים מעונן, אז אי אפשר ללמוד שעונן מחלל מהם. אז לפני שנגיע לזה, מאחר שהגמרא הזכירה שעונן מוזר, שואלת הגמרא איכן מוזר, אין למה מאומין המקדש לא יצא, וכתוב בהמשך ולא יחלל, חילו בקופי כתיב בי. זה שעונן מחלל כתוב בפסוק, לא הייתי צריך להגיע לצד השווה אם זה המקור, אלא מהם הקריבו. דבי רבי שמואל לומדים שעונן מוזר מהסיפור עם בני אהרון, עם אהרון ובניו, שכתוב הן הקריבו, וכסבר דבי רבי שמואל ובדה בפני ענינות נשרפה, שבסופו של דבר הפרשה של שריפת הקורבן היה בגלל ענייני ענינות. ובכך הפסוק שבו אהרון מגיב למשה, היי ניקוב, מה אתה חושב שהבנים שלי שהם קונים אדיוטות עוננים, הם עיכוב וזה הסיבה שנשרף? לא, אני עיכבתי. אבל מאחר שאנחנו עוננים, אנחנו לא יכולים לאכול אותו, אז זה הסיבה שנשרפה בסופו של דבר. עוד פעם, מנין לנו שעונן מחלל העבודה? אז עשינו צד השווה בין זר ובלמום. על זה הגמר פורחת. עיקה למפרח, מה לצד השווה שבהן, מזר ובלמום, שכן לא אותרה מכללו. אין צד אתר לא לזר ולא לבלמום לעבור לעבודה. מה שאין כן, כשאתה מגיע לתחום של ענינות, יש נקודת היתר מתוך הכלל של האיסור, וזה אצל כהן גדול. אז איך אתה מנסה ללמוד חילול עבודה מזר ובלמום, שאף פעם לא מותר לזר ובלמום לעבוד? מה שאין אצל עונן מוצאים היתר אצל כהן גדול. תמי יוכיח, זה דוגמה של דבר שכן הותר מכללו. אנחנו יודעים שקורבן ציבור מקריבים אותו אפילו בתומה. אז הנה התחום של תומה גם הותר מכללו, כמו עונן. ומה? ואם עבד, אם כהן תמי עבד בקורבן רגיל, קורבן פרטי, הוא מחלל את עבודה. כמו כן עונן שהותר מכללו, אם הוא עבד, הוא מחלל את עבודה. אבל לא יכולים ללמוד מתמי. מה לתמי שכן מתמי? לא רק שהוא תמי, הוא גם מעביר תומה הלאה. לא כן אצל עונן. הנח יוכיחו. אז נחזור לזר ובלמום, שהם לא מעבירים את החיסרון שלהם הלאה, ואם עבדו מחללים. וחזר הדין וכו'. אמרנו מקודם שלא נוכל ללמוד מהצד השווה שלא אותרה מכללו. אז אנחנו חוזרים חלילה וחזר הדין וכו', וכו', לא ראי זה קראי זה וכו'. הצד השווה שבהן, יש לנו כבר שלושה דוגמאות: זר, ברמום ותמי, שמוזרים, ואם עבדו הם מחלים. אז אני גם אביא את העונן. כאן הגמר כבר חזר זה כל כך הרבה, אז היא כותב רק וכו'. אז בינתיים הלימוד הוא צד השווה מזר, ברמום ותמי, ללמוד על עונן שאם עבד מחלל. הגמרא בעצם, או דבי רבי שמע, סיימו את ההוכחה שלהם, את המקור שהם שעונן מחלל. אבל הגמרא שואלת, למה לא נפרוך את הצד השווה הזה? ולפרוך מה להצד השווה שבהן? שוב פעם, זר, ברמום ותמי, שכן לא אותרו מכללן אצל כהן גדול בקורבן יחיד. ניקח כהן גדול, אם הוא ברמום, אם הוא תמי, למרות שהוא כהן גדול, הוא לא יכול להקריב קורבן יחיד. אז זה צד חמור במרכיבים האלו, בזר, ברמום ותמי. לא מוצאים את המכללן, מה שאין כן אצל עונן, כהן גדול עונן מקריב קורבן יחיד. אז אולי עונן באופן כללי לא מחלל. הגמרא עונה, למה לא פרחו את הצד השווה ככה? שם תומה מיה ישתראי. זה שאתה אומר שלא אותרה מכללה ואתה כללת גם תמי, זה לא סגור הרמטי, זה לא באופן מוחלט. כי בתחום התומה כן יש אתר מכללו. איפה? בקורבן ציבור. קורבן ציבור אפשר להקריב אותו בתומה. אז ממילא, אם אנחנו נשאיר את התמי ברשימה של הצד השווה, הוא דבר שהותר מכללו, כמו עונן שהותר מכללו. ולכן הוא העונה דומה לרשימה, לצד השווה הזה, ולכן אפשר ללמוד מהם שעונן שעבד מחלל. ארבע, רב משלשיה אמר עתיה שעונן מחלל, זה בא בקל וחומר מי יושב, ומה יושב שאוכל. באכילת קורבנות אין דין עמידה, רק בעבודת הקורבנות, שירות, לעמוד ושרת, כתוב בפסוק. אבל אצל אכילת הקורבנות אפשר לשבת. אז ומה יושב שאוכל? אם עבד חילל מי, אם כהן עבד עבודה, עבודת הקורבנות בישיבה, הוא מחלל את העבודה. עונן שאינו אוכל, אמרנו את זה מקודם, שעונן לא אוכל בקורבנות, אינו דין שאם עבד חילל, אז ודאי עונן שאם הוא עבד, הוא עוד יותר חמור מיושב, אז הוא ודאי יחלל. מה ליושב? אי אפשר ללמוד מיושב, כי ליושב יש צד חומרה, שכן פסול לעדות. אדם שבא בית דין להעיד עדותו, הוא חייב לעמוד. אז מזה שיושב מחלל עבודה, זה נגיד זה קשור לכך או נובע מכך שיושב הוא פסול עדות. לא אומרים שעונן פסול עדות. טוב, אז אי אפשר ללמוד מיושב. הגמרא אומרת כן, מיושב תמיד חכם. מה הדין בעדות? אם בא תמיד חכם להעיד, מותר לו לשבת מפני כבוד התורה, אז הוא יושב. אז אפשר לחזור לקו החומר, ומה יושב כמו יושב תמיד חכם שהוא אוכל, אם עבד חילל, עונן שאינו אוכל אינו דין שאם עבד חילל. ואין לפרוח את זה שהוא פסול, כי הוא לא פסול עדות, תמיד חכם יכול להעיד בישיבה. אבל הגמרא פורחת בכל זאת, מה לשם יושב שכן פסול עדות? בתחום עדות רואים שיושב פוסל, אז אני לא יכול ללמוד מי יושב. אז הגמרא עונה לטובת רב משלשיה, שם יושב לא פריך. רב משלשיה לא, זה לא מפריע לו שיש יושב שפסול עדות. ברגע שתלמיד חכם יכול להעיד בצורת ישיבה, אפשר עדיין עקב החומר. ואם תמצא לומר פריך, אבל אם תתעקש, לא, יש יושב פסול בתחום העדות, ואני לא יכול ללמוד מזה לעונן, בכל זאת עתיה אני אלמד עונן מיושב ומאחד המהנח. אני אעשה צד השוות בין יושב ואחד מהרשימה שהזכרנו מקודם, תמי או בלמום או זר, שהם מחללים אף על פי שהם אינם פסולים לעדות. אז אם אני אעשה כזה דבר, צד השווה בין יושב ואחד מהדברים מהדוגמאות האלו, אני אומר כמו שהם מוזרים ומחלים עבודה, גם עונן מוזר ומחלל עבודה. עונן פסול, כך אמרנו, פסול לעבודה. אמר רבא, לא שנו שעונן פסול לעבודה אלא בקורבן יחיד, אבל בקורבן ציבור מרצה קל וחומר מטומאה. מה הקל וחומר? והנה בשורות הבאות נראה איך רבא מגיע למסקנה הזאת, שאם מדובר בקורבן ציבור וכהן עושה אותו למרות שהוא עונן, הוא מרצה, הוא טוב. והנה, ומה טומאה שלא הותרה מכללה אצל כהן גדול בקורבן יחיד? כלומר, אם כהן גדול תמי, הוא לא יכול להקריב קורבן יחיד. הותרה אצל אדיוט בקורבן ציבור. אותו דבר, אותו תחום, בטומאה, יש הקלה. אם מדובר בקורבן ציבור, הותר אפילו על ידי כהן אדיוט. הנינות שהוא עוד יותר קל מטומאה, שהותרה מכללי אצל כהן גדול בקורבן יחיד, מה שלא היה כן בעניין טומאה, אבל אם כהן גדול עונן, הוא יכול להקריב אפילו קורבן יחיד. אז בתחום העניינות רואים הקלה. אז אין עודין שהותרה אצל כהן הדיוט שהוא עונן בקורבן ציבור. אז זה כמו, זה מה שרבא אמר, שהפסול עונן הוא רק בקורבן יחיד, אבל כשמדובר בקורבן ציבור, מקל וחומר עונן יכול להקריב קורבן ציבור. מתקיף לה רבא בר אילאי. תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא, יש פה דחייה, והיא דחייה ארוכה, והיא באה בשלבים. ואנחנו מספרנו אותם, 1, 2, 3. בתור הקדמה, אנחנו נלמד את רש"י, רק אני אומר שרש"י יהיה הרבה יותר מובן אחרי לימוד הגמרא עצמה, אבל בכל אופן, רש"י מכוון את החשיבה בדיבור המתחיל מתקיף לרבא בר אילאי. הוא מתקיף דרבא פריך. רבא אמר מה שהוא אמר דרך אגב וחומר, והמסקנה שלו הייתה שעונן יכול להקריב קורבן ציבור. בא רבא בר אילאי ומתקיף דפשיטא לי דטומאה לא הותרה לכהן גדול בקורבן יחיד. זה היה פשוט לרבא. אם אנחנו נחזור לשלב הראשון של דבריו, הוא אמר במשפט הראשון של הקו החומר, מה הטומאה שלא הותרה מכלל אצל כהן גדול בקורבן יחיד. אז כנראה פשוט לרבא הדבר הזה שטומאה לא הותרה לכהן גדול אם מדובר בקורבן יחיד. ולמה זה כל כך פשוט? לא, מדולו אשכחן תשתראי אלא בציבור. מבחינה פסוקים לא מוצאים אתר לטומאה אלא אם מדובר בקורבן ציבור. ופשיט עלי לרבא, מה עוד היה פשוט לרבא? דאותרה בציבור, שטומאה אותרה בציבור אפילו אצל כהן אדיוט מדשתראי סתמה, בגלל שמאחר שהתורה דיברה על טומאה בציבור, אין חילוק בין כהן גדול לכהן הדיוט, אפילו כהן הדיוט שתמיד יכול להקריב קורבן ציבור. שוב נחזור הביטוי משטרה הסתמה, מאחר שהתורה התירה ולא סייג. מה עוד? ופשיט עלי דענינות הותרה אפילו בקורבן יחיד אצל כהן גדול. בדבריו של רבא בשלב נגיד שלב הענינות שרבא התחיל לדבר הענינות, הוא אמר הענינות שהותרה מכללה אצל כהן גדול בקורבן יחיד. זה כנראה פשוט לרבא, אחרת הוא לא יכול להמשיך עם דבריו, אבל זה נקודת הנחה שפשוט לרבא שהענינות הותרה כשמדובר בכהן גדול אפילו אם מדובר בהקרבת קורבן יחיד. ומניין לא כזה דבר? כי התורה מדשתרה היא סתמה, שהתורה התירה סתם ענינות אצל כהן גדול, ללא הבחנה בין קורבן יחיד קורבן ציבור. או באיסור ענינות אצל כהן הדיוט בא לחלק רבא מכוח הקו החומר שלו, הוא כן מחלק בתחום ענינות אצל כהן הדיוט על ידי קו החומר, ולומר לא נאסר אלא ביחיד. האיסור ענינות אצל כהן יחיד, כהן הדיוט, זה רק אצל קורבן יחיד, ולא אמרינן סתם העיצר, ולא אומרים שענינות נאסר סתם אצל כהן הדיוט גם בקורבן יחיד וגם בקורבן ציבור. אז כאן אנחנו מגיעים לעיקר נקודה שבה רבא בר אילאי בהתקפה. רש"י ממשיך, אם במה שלא חילקו הכתובים אתה בא לחלק על ידי קו וחומר, נחזור על זה עוד פעם. בעניין ענינות, מבחינת המקרא אסור בכל מקרה בכהן אדיוט לעבוד, גם אם מדובר בקורבן ציבור. בא רבא ואומר, נכון שהפסוק לא חילקה, אבל דרך הקל וחומר אני מחלק. נקרא את זה עוד פעם ברשי. אם במה שלא חילקו הכתובים אתה בא לחלק על ידי קל וחומר, עמי פשיט הלך באנך דליאל. כל מה שהדגשנו ברשי עם צורת בתים, אלו היו דברים שהיו פשוטים לרבה. למה הם כל כך פשוטים? יש לך לדרוש קל וחומר חילוף ולהחליף את כולן. נגיד עוד פעם, לפי הגישה של רבה, או אפשר לומר שרבה בא אליי, לוקח את הגישה של רבה, איפה ש... או למרות שהתורה כותבת משהו סתם, בלי סייג או הגבלות, אתה, אם הקו החומר בא ליצור חילוק, אפשר לעשות דבר דומה לכל אחד מהדברים שאצלך היה נראה פשוט, ואמרנו פשיטה שלוש פעמים, ועל סמך שהתורה כתבה את הדבר סתם, ובכל זאת בסופו של דבר ראינו אתה משתמש בקל וחומר גם אצל עוד נושא שכתוב סתם ועשית חילוק. אז אם כן, נוכל לעשות חילוק בכל הדברים שאתה אמרת מקודם אחרת. אז נתחיל הגמרא. מה כפלה רבה בר אילאי? לא תותר ענינות אצל כהן גדול בקורבן יחיד בקל וחומר, בניגוד למה שאתה אמרת מקודם. לפי רבה, כשמדובר בענינות בכהן גדול, היה מותר לו להקריב גם קורבן יחיד. וכאן אנחנו מציעים חלופה, שלא נתיר ענינות אצל כהן גדול אם מדובר בקורבן יחיד מקל וחומר. ומה תומה שאותרה אצל כהן אדיוט בציבור, אם מדובר בקורבן ציבור, למרות שהכהן אדיוט תמי יכול להקריב אותו, לא אותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד? אז התחום של תומה יחסית קל, אבל לא כשמדובר בכהן גדול. ענינות שיותר חמור, שלא הותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, בשונה אליהם מתומה, אינו דין שלא תותר אצל כהן גדול בקורבן יחיד. עכשיו, וזה נגד מה שרבה אמר בשלבים של הדברים הפשוטים. כי למעלה רבה אמר ענינות שהותרה מכלל אצל כהן גדול וכהן אדיוט, ופה אנחנו מסיקים מסקנה לא כן. עוד דוגמה של פרחה נגד דבריו של רבה. ותותר תומה אצל כהן גדול בקורבן יחיד מקל וחומר. מה רבה אמר בקשר לתומה אצל הכהן גדול? הוא אמר שכהן גדול שהוא תמי לא יכול להקריב קורבן יחיד. כאן אנחנו מציעים ההפך, שנתיר תומה אצל כהן גדול בקורבן יחיד דרך קו החומר. ואיך? ומה הענינות שלא הותר אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד, אפילו בקורבן יחיד? אז הענינות ש... נגיד הוא תחום עם אחמרה, ובכל זאת באותו תחום של הענינות רואים אתר לכהן גדול בקורבן יחיד. תומה שהוא עוד יותר קל, תומה שהותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, אין עוד דין שהותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד. ושוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, זה לא כמו מה שהיה פשוט לרבה, אלא הפוך פשוט לרבה, שכהן גדול לא יכול להקריב קורבן יחיד בתומה. עוד פרחה, ולא תותר תומה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור מקל וחומר. וגם זה היה נקודה שהיה, הנקודה הזאת ההפך ממנו היה פשוט לרבה, שכהן אדיוט בקורבן ציבור יכול להקריב. אבל אנחנו נציע ההפך, שלא נתיר תומה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור מקל וחומר. איך? ומה הענינות שאותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד, לא אותרה כהן אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור? תומה שעוד יותר חמור, שלא הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד, אינו דין שלא תותר כבר תומה בכהן אדיוט בקורבן ציבור. גם עוד פעם, שוב נזכיר, נגד מה שרבה חשב. אז מה עושים פה? רש"י בדיבור מתחיל לסוף האחרון פה בעמוד, ולא תותר תומה אצל כהן אדיוט וכולי בכל הציבור. כלומר, אי נמי החליף ודרוש בו נמצא מסולק מכולן. כל מה שרבה ליאל הניח כפשוט, אם נעשה ככה כמו שהדגמנו, אז אנחנו מסלקים את רבה מכל הנקודות הנחה שלו. ולא תדע מה תדרוש, אלא אל תחלוק במה שלא פירשו לך הכתובים. והגמרא ממשיכה לדף י"ז, אלא איכא למפרח אחי ואיכא למפרח אחי, כל חדה וחדה תיקו בדוכתי. כדי להבין את המשפט הזה, שוב נפנה לרש"י. רש"י בתחילת העמוד, איכא למפרח אחי וכולי, יש לדון כך ויש להחליף, ולא נדע אי זה נדרוש. הלכך כל חדה תיקו בדוכתה ככתיבתה סתם. כשהותרה הנינות לכהן גדול, סתם, בין ביחיד, בין בציבור הותרה. וכשנאסרה, כוונה הנינות, להדיוט, בין ביחיד, בין בציבור נאסרה. כאילו בסך הכל, מבחינת המקרא, רואים שענינות הוא לא פוסל בכהן גדול, אז לא צריכים לעשות הבחנות בין ציבור יחיד. בכהן אדיוט רואים שענינות כן פוסל, אז אצל כהן אדיוט אין, ולא, התורה לא חילקה, אז לכן אצל כהן אדיוט פוסלים אותו מעבודה, בין אם מדובר בקורבן יחיד, בין אם מדובר בקורבן ציבור. וכשהותרה תומה בציבור, הותרה אף לכהן אדיוט. וכשנסרה, כלומר תומה, בקורבן יחיד, נסרה אף לכהן גדול. ולפי זה אנחנו מסיקים את המסקנה הדרושה, הצודקת. עד כאן שיעורנו להיום.